רק אגו שחשב שהוא ינצח את כל העמים ויכריע את כל האלוהים שלהם. וכורש בעל ענווה עלק, הוא רוצה להסתדר עם האלוהים של כולם, כי אלוהים בתפיסה שלו זה כוח עליון שהוא משגיח על אומה מסוימת, על טריטוריה מסוימת, ועדיף לא להסתבך איתו ולתת לו אם אפשר בקטנה את מה שמעניין אותו, קרי את בית המקדש של אותו אל. האלוהים בתפיסה של כורש, שהיא התפיסה הדתית השגרתית המצויה אצל רוב האנשים גם היום, אחד, הוא נמצא בשמיים, פסוק, אמצע פסוק ב', השם אלוהי השמיים, ושתיים, הוא גבאי קמצן ומעצבן, שאם אתה נותן לו מה שהוא רוצה, אז הוא לא מציק לך. האלוהים הוא פקד העיניים לא לבית בירושלים אשר ביהודה, או הוא האלוהים אשר בירושלים. האלוהים של היהודים הוא אלוהים שבירושלים, האלוהים של האמריקאים הוא האלוהים שבוושינגטון, האלוהים של הפרסים הוא אלוהים שנמצא ב... איפה אבירה? טהרן. אלוהים של הקורדים נמצא בקורדיסטן. זאת אומרת, אלוהים הוא לא באמת מקור החיים של הכל, אלא הוא נראה כמו, כל, כמו האומה שלו, כמו האדם שעובד אותו. זו כמובן תפיסה, זאת התפיסה הדתית ששוררת בפרס, בבבל, בכל המקומות, גם במגילת אסתר. דיברנו על זה ולא נחזור. מכוח זה כורש נותן הרשאה לעם ישראל לחזור ולבנות את בית המקדש, וההרשאה הזאת מתממשת ובה מתחילה שיבת ציון הראשונה. היא שנייה בסדר ההיסטורי אחרי יציאת מצרים, אבל היא ראשונה מבחינת חזרה מהגלות. אנחנו מסכמים את הקריאה: והמלך כורש הוציא את כלי בית השם שהוציא נבוכדנצר מירושלים, ויתנם נבוכדנצר בבית אלוהיו, ויוצאים כורש מלך פרס על יד מטרדת הגזבר, ויספרם לששבצר הנשיא ליהודה. יכולה יכולה לה, סוף פסוק י' א', הכל העלה ששבצר עם העלות הגולה מבבל לירושלים. עכשיו ספר דבר נותן את הפירוט של העולים. אלה בני המדינה העולים משבי הגולה, אותה הגולה שרגלה נבוכדנצר המלך בבל לבבל, וישובו לירושלים וליהודה. שימו לב לסדר הפסוקים, קודם ירושלים ואחרי זה יהודה. א', אין שיבה לטריטוריה של מלכות ישראל, השומרון וכל האזור הזה, אך ורק ליהודה. וגם כאן הכתובים קודם כל מדגישים וישובו לירושלים וליהודה. גם שבי ציון הם שבים קודם כל לירושלים, למרכז הדתי הרוחני של בית המקדש, ואחריו ובעקבותיו למלכות יהודה. מחדד שוב שהמגמה של העלייה הזאת היא קודם כל ההקמה של המקדש והבנייה של ירושלים. כל אלה באו, ואחרי זה איש לעירו, עירו של כל אחד, הנחלה שבה הוא גר לפני חורבן הבית הראשון. אשר באו, כאן חשוב לשים לב לשמות האנשים המרכזיים שהובילו את העלייה הזאת, עם זרובבל, ישועה, אלה שתי הדמויות המרכזיות של העלייה, של גל העלייה הראשון. זרובבל הוא המנהיג הפוליטי, נקרא לזה ככה, וישוע שמענה כתוב בזכריה ישוע הכהן הגדול, אתה וכל רעיך ניצבים עליך. ישוע הוא הכהן הגדול, ובעקבותיו, בעקבותיהם, דמויות מנהיגותיות: נחמיה, שריה, רעליה, מרדכי, בלשן, מספר, בגבי, רחום, בענה. הנה ההגדה, מספר אנשי עם ישראל. אלה הדמויות המרכזיות, בחלקם הם מוכרות. נחמיה הוא יהיה המנהיג או הפיכה, השליט של האוטונומיה היהודית אחרי ויחד עם עזרה. מה הוא עושה כאן אם כן? חז"ל אומרים שהוא עלה וחזר חזרה, על מנת להביא עוד אנשים, על מנת לטפל בכל מיני בעיות כיוצא בזה. פתרו חז"ל את השאלה מה עושה כאן מרדכי. אם הוא עלה בגל הזה, אז מה עם מגילת אסתר? שיטה אחת, כל מה שכתוב כאן הוא אחרי מגילת אסתר, אז יש לנו בעיה עם התיארוך של החשברוש. שיטה שנייה, מרדכי גם הוא עלה, היה בתוך כל המערכת של שבי ציון וחזר חזרה. שיטה הזאת תואמת את מדרשי חז"ל שאומרים שהמן ומרדכי נפגשו בכלל בפעם הראשונה לא אצל החשברוש אלא בכלל בארץ ישראל, ספרים, עניינים, אחר אותו היה עבד, לא היה עבד, כל העניינים האלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו,
אמן.
זה מאוד, אתה יכול להתגייס כבר, אתה אומר לרגש דתי.
כן, אמרנו רגש דתי זה עבוד הזעירה,
זה לא מספיק. אתה אומר צריך גם שכל, אבל הרבנים יש שכל, ככה ואת הרגש יש שינו.
הרב רביד לימד, זה כמו פעד קרה.
זהו, בדיוק. אם הרב רביד לימד את זה, זה בכלל, וכאן מופיעים כל...
זה דברים יותר
חשובים. אם... כאן מופיעה כל ה... בפרק ב' כל המניעה של השבים, לא נחזור עליה אותו, אני חושב שהתבוננו בה. אנשים ממש שבים למקומות, חלקם מקומות שמוכרים לנו, אזור ירושלים ובצפון. אליהם מצטרפים עוד קבוצה, זאת הקבוצה של הנתינים. הנתינים הם אנשים שהיו עובדים סביב בית המקדש, אנשים שבאו מעמים אחרים, הגבעונים או כל מיני גרים, פסוק מ"ג, הנתינים בני ציחה, בני חשופה, בני טבעות, והסיכום שלהם, פסוק נ"ח, כל הנתינים ובני עבדי שלמה, 392. ואלה העולים מתל מלח, תל חרשה, כרוב אדן עימר, שמות ארמיים, ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם, אם מבית ישראל הם. זה לא כמו אצלנו היום שהכל הוא כזה באוויר, בזמנם כל אחד היה צריך שיהיה לו את היחס שלו, את הייחוס שלו. והיה מושג כזה של ספר יוחסין, דרך אגב הוא קיים גם היום בציבור החרדי. לא מתחתנים עם כל איזה פזוון כשמצאת ברחוב והתאהבת בו, החביבי בודקים קודם כל בכלל את היוחסין בכלל, איזה משפחה, הולכים אחורה, ויש ספרים מסודרים. עם הבלגן שהולך במדינה היום עם כל המועצות הדתיות וכל הדברים האלה, אל תתפלו אם מהר מאוד זה יגיע גם לציבור הדתי סיפור הזה, כי הקרנבל הוא בעיצומו, הבלגן בעיצומו של הגיור וגיורי קפיצות וגיורי הליכה וגיורים מהין וגיורים מהר. אם זה לא יעצר בזמן, עוד כמה עשרות שנים התנהלו פה ספרי יוחסין מאוד מדויגים, שלפני כל בחורה, כל בחור יהיה להם את המספר, כמו בדור ישרים, אבל במקום לבדוק את הדם, קודם כל לחצו למחשב ויבדקו את היוחסין, אחרת אתה לא יודע אם אתה מתחתן. בזמן חז"ל, ולפני כן בתקופת המקרא, זה היו דברים שהם פשוטים. הרמב״ם פוסק להלכה שאדם שהוא אגרסיבי בצורה קיצונית כל הזמן, חוששים לו שמא גבעוני הוא. כן? היוצא בזה אדם שכל הזמן הוא כלל אנשים ותופל על כולם שהם עבדים, חוששים לו שהוא עבד הוא. הביטוי חוששים לו, כוונתו לומר, שנזהרים מלהתחתן איתו ללא בדיקת יוחסין מאוד מעמיקה, כי שם הוא בא מעם אחר. עם עליית הגל הראשון של שבי ציון, יש קבוצות אוכלוסייה שלמות שנספחות לעם ישראל, אבל הן לא יודעות מה היוחסים שלהם. זאת הגמרא במסכת קידושין, פרק רביעי, שאומרת עשרה יוחסין עלו עם עזרא בבבל. עשרה יוחסין זה לא עשרה של האנשים הכי מיוחסים, אלא עשרה סוגים של חצי מיוחסים, שליש מיוחסים, לא מיוחסים בכלל, גרים, אסופים, שתוקים, כל מה שאתם רק יכולים לעלות על הדעת. כל הבררה של בבל עלתה בגלי העלייה האלו, והנה הדוגמה בפסוק נ"ט.
אבל איך הם לא ידעו?
לא יכלו להגיד בית אבותם וזרם אם מישראל הם. מסיבות מאיך לא ידעו, מכיוון שא' ראינו שאצל האשורים הייתה מגמה של לעשות סט אוכלוסין חריף, יחד עם הגירוש מארץ ישראל, משפחות התפזרו, משפחות התפרקו, נזרקו לכל מיני מקומות, התערבבו אנשים, כל מיני אנשים מאנשים שונים, ואי אפשר היה לדעת, לא עלינו, המסגרות, גם הלאומיות, גם המשפחתיות התערערו, התערבבו גויים, אנשים זנו, התנהלו חיי משפחה שלא בצורה תקינה, נתינים שהיו בעם ישראל וכשהיו בארץ ישראל היה ברור מי ומה, הם התערבבו וכן ידעו ולא ידעו, סמטוחה. גלות זה לא עסק משעשע, כן? גם גירוש לו. ומבני הכהנים, פסוק סמך א', בית סמך א', אנחנו קוראים בפנים, ומבני הכהנים, בני חביה, בני הקוץ, משפחת הקוץ הייתה גרה פה, בדרך ציר 60, נוסעים לירושלים, בסדר? אתם איתי על הכביש? עוברים את סינג'יל, מגיעים לצומת פנייה לחלמיש ולאתרת, אתם איתי? פנייה הזאת, זאת הפנייה לכביש הישן, לבית אל, כן? אתה נוסע שם, אתה מגיע לאזור של הכפרים ג'יפנה וכל האזורים האלה, זה האזור של משפחת הקוץ הזאת, של הכהנים. החשמונאים, כשהם ברחו ממודיעין, מפני היוונים, הם ברחו, ככה מסופר ספר מכבים, אל הרי גופנה, וזה בדיוק כל האזור הזה. האזור שבין חלמיש לבית אל, באזור ההררי שם, שם הם התחבאו, משם גם באה המשפחה הזאת. בני ברזילי, אשר לקח מבנות ברזילי גלעדי אישה, ויקרא על שמם, הוא היה כהן ברזילי, והוא התחתן עם, עם ברזילי הגלעדי שהיה בתקופת דוד, מבנות ברזילי הגלעדי, ויקרא על שמם, הוא החליף את שמו לשם של ברזילי שהיה אדם מאוד מרכזי ומאוד חשוב. זה דוגמה לנישואים של כהנים עם שבטים אחרים, כי הגלעד לא היה שייך לכהנים, הוא היה שייך לשניים וחצי השבטים, כן? בדרך כלל מנשה. אז זה נסכן לדוגמה לנישואים בין שני מבטים. אלה ביקשו כתבם המתייחסים, את הכתבים שייחסו אותם, ולא נמצאו. ויגואלו מן הכהונה. יגואלו כאן זה לא מלשון גאולה, אלא מלשון מגואל, מגואל בדם. כלומר, נדחו מן הכהונה. ויאמר התרשתה להם, התרשתה, זה מה שנקרא בלשון אחרת הפיכה, זה השליט הפוליטי, המנהיג החברתי של האומה. נחמיה, שבא אחרי עזרה, נקרא בכמה מקומות התרשתה. ויאמר התרשתה להם, אשר לא יוכלו מקודש הקודשים. הכהנים האלה שהיה ספק ביחוסם, אסור היה להם לאכול מהקורבנות, מהחלקים שמגיעים לכהנים, מתנות כהונה, השלמים, אשר לא יוכלו מקודש הקודשים, עד עמוד כהן, לאורים ולתומים. מכאן שבבית שני המתחיל בדיוק בפסוקים שאנחנו קוראים כאן לא היו אורים ותומים, היו כהנים, נבנה מזבח, אבל לא היו אורים ותומים, וזה אחד מחמישה דברים שהיו בבית המקדש הראשון ולא היו בבית המקדש השני. הנה המקור בתנ"ך, שכן התרשתה אוסר על הכהנים לאכול מהמגיע להם, ממתנות כהונה מגיעות להם, אדמות כהן להורים ולתומים. אם היה הורים ותומים בבית שני, אז אולי צריך להגיד את זה. כל הקהל כאחד, סיכום מספרי, שימו לב, מי נענה לקריאתו של קורש? 4,2,360. 42,000, בסדר? 360. מכל המאות אלפים, מיליונים של יהודים שגורשו, הצטמצם נגיד למאות אלפים, שבטי יהודה, בנימין, לוי, כהונה ומה שסביבם, מכל החברה האלה 40 אלף איש נענים לקריאה ועולים. שימו לב, זה הקריאה לחדש את בית המקדש, לבנות מחדש את בית המקדש, שחורבנו עשם טלטלה אדירה בעם ישראל. וקורא שאומר, חבר'ה, אין בעיה, תעלו לבנות. כמה עולים מכל היהודים? 40,360. זה מלבד עבדיהם ועמותיהם, אלה 7,337, ולהם משוררים ומשוררות 200, סוסיהם 736, פרדיהם 245, גמליהם 435, חמורים 6,720. אחוז בעלי החיים, בסדר? אחוז בעלי החיים בכל בעלייה הזאת הגיע למספרים שמגיעים לאחוזים לא קטנים בהשוואה לאחוז בני האדם שנענו לקריאה. בסדר? יש פה אלפי בעלי חיים עלו, זה מגיע לאחוזים נכבדים, בסדר? זו הנקודה שאליה התכוונו חז"ל כשדרשו את אותו פסוק מפורסם, אני חומה ושדי כמגדלות, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. אני חומה, אם עליתם בחומה, כן? אם עליתם בחומה, אז הייתם טירת כסף. אז בית המקדש השני היה כמו כסף שהרכב לא שולט בו. עכשיו, שלא עליתם בחומה, אלא כמו דלת, כן? אז הייתם כמו דלת שהרכב שולט בו. הפספוס הזה של שיבת ציון, הוא עיצב את כל ההיסטוריה של עם ישראל. הוא עיצב את כל ההיסטוריה של עם ישראל. הגמרא אומרת, חז"ל אומרים, אם העלייה הזאת הייתה עלייה מסיבית, גדולה, רצינית, היה סיכוי שאת כל התהליך שעם ישראל נדרש לעבור בגלות, הוא היה עובר בצורה אחרת. הוא היה עובר בצורה אחרת. ועכשיו אפשר להגיד הפוך. מהפער הזה, אתה למד עד כמה הגלות היא כל כך קשה להתמודדות, עד כמה עם ישראל מתקשה להתמודד עם המציאות הזאת של הגלות, ובסופו של דבר שניתנת לו ההזדמנות, הוא נשאר בחוץ על הארץ. כנראה שהגלות אמריקה הנעימה היא לא דבר חדש, היא לא דבר התחלתי. בפעם הראשונה שניתנה לעם ישראל הזדמנות לחזור מגלות קצרה יחסית של 70-80 שנה, הוא לא הורים את הכפפה. מה?
איך הם הספיקו
להתעמק ב-70 שנה? איך הם הספיקו לשקוע כל כך עמוק בגלות? התשובה היא כנראה נעוצה בכל מה שהנביאים מנבאים בנביאים אחרונים. זה לא התחיל ונגמר בגלות. הואיל והזיקה לארץ ולחיי עם שלמים בארצו לא הייתה מספיק חזקה, לא נבנתה מספיק חזק, ממילא לא היה מה שיחזיק אותה בגלות. זה והתליה, ככל שהזיקה שלך לארץ ולתורה היא יותר חזקה, ממילא אתה לא מסוגל להיות בגלות. ככל שהיא יותר חלשה, אתה נתפס יותר בגלות. ההתפסות בגלות היא המשך החורבן. כן. נכון. זה הבחירה החופשית. זה ההזדמנות. בכל מציאות כזאת, גם במציאות של חטא, הקדוש ברוך הוא שותל הזדמנות לא לקבל את העונש או את התהליך החינוכי בצורתו הקשה והכואבת, אלא את ההזדמנות לעבור את הדברים בצורה יותר קלה. מטיל הקדוש ברוך הוא גלות על עם ישראל, מטיל על האדם מציאות חיים מסובכת, כן? מציאות חיים מסובכת, בתוכה תמיד שתולים, שתולות, נקודות ההזדמנות לעבור את זה אחרת. בכלל, לא רק בהיסטוריה של עם ישראל או בחיי האומה, זה אותו כנ"ל פועל בחיים של האדם. בכל עונש שאתה מקבל, בכל ניסיון שנופל עליך ומכניס אותך למציאות מאוד מסובכת, אם אתה יודע להתבונן לעומק ולא רק להתעסק כמה קשה לי, אתה יכול לראות את ההזדמנויות שהקדוש ברוך הוא שותה לך בתוך הניסיון, בתוך הקושי, בתוך העונש. רוב האנשים תופסים את העונש כעונש. יענו, עשיתי חטא, אני צריך לחטוף. וכיוון שהם חושבים ככה, אז הם לא מסוגלים לזהות בתוך העונש את נקודות החיוב, את נקודות ההזדמנות שהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נותן לך. וממילא הם אוכלים אותה וצריכים לשתות את קובעת העונש עד תומה בצורתה יותר מגעילה והיותר לא נעימה. ואם היית מבין את העונש לא רק כעונש אלא כניסיון, כחינוך, אז היית מוצא בתוך העונש את נקודות ההזדמנות שהקדוש ברוך הוא נתן לך. זה בדיוק מה שאנחנו רואים כאן. הקדוש ברוך הוא הגלה את עם ישראל כי עם ישראל לא ידע מה לעשות עם הארץ הזאת שניתנה לו. הוא חשב שלהיות בארץ זה לשבת פיזית, ולא הבין שלהיות בארץ זה לחיות חיי תורה בארץ, לחיות חיים נורמליים, חיים בריאים. הגלה אותו הקדוש ברוך הוא. בתוך הגלות יש המון רכיבים, המון חלקים שאם תתפוס אותם נכון, אתה יכול לקצר את הגלות, אתה יכול להפוך אותה למשהו אחר, אתה יכול לעבור את אותו תהליך של עונש, אבל ברמה אחרת לגמרי. בסדר? מה שאנחנו רואים כאן הוא שהעם, במקום לשמוע את הקריאה של כורש, ולהבין שזאת ההזדמנות, זה חלון הזדמנויות, שהקדוש ברוך הוא נותן להם מתוך העונש של הגלות, אז הם מעדיפים לשלוח לשם את כל הבררה. והם עצמם יושבים בבבל, ובטוח שהיה להם הסברים טובים, מלומדים, עם המון פסקאות של רבנים ומקורות, למה הם לא צריכים לצאת. וזה הגמרא אומרת שריש לקיש, כשהוא ראה את רבי זרע, שהוא סוף סוף איזה אחד קיבל מוטיבציה, עבד על הרב שלו, רב יהודה, וברח משם, עלה לארץ ישראל, צם 40 יום כדי למחוק את כל תורת בבל, ריש לקיש ראה אותו במעבר של הירדן, אמר לו, אתם, סרנן אתכם. לקחה מקבלים עולים חדשים, שונא אתכם, אמר לו, למה? בגללכם כל הצרות שלנו. ריש לקיש היה צבא, הוא היה פה. בגללכם כל הצרות שלנו, בגלל הבבלים כל הצרות שלנו. כן? למה? כי לא עליתם בזמן, לא תפסתם את חלון ההזדמנות בזמן. עכשיו תבא לי, תעוררת אחרי 300 שנה, מה היית? מה נזכרת? זה לא ביקורת על רבי זרע האדם הפרטי. זה ביקורת על כל התפיסה הבבלית, על השיקוע הבבלי בגלות. בסדר? כן. כן, אחרי שהוא השאיר איזה 6 מיליון שם באיזשהו מקום, על הדרך ככה. לא למד כל כך, אבל...
מהשואה,
כאילו עליו, א', האחוזים ירדו, אז מאלה האחוזים של העולים, הם... זה נכון שהשואה טלטלה את זה בצורה מאוד חזקה, אנחנו לא עסוקים בפרשנות השואה, ובגלל זה היא קרתה או כל מיני דברים כאלה. אבל אנחנו יודעים שגם התהליך של השיבה לארץ ושיבת ציון שבדורנו, גם היא לא הלכה בצורה כל כך חלקה וכל כך בצורה פשוטה. גם כשהגרה, גם כשהבעל שם טוב, גם כשהחסידים ניסו לדחוף עלייה כזאת, זה לא שכולם ישר שמו את הפקלאות, עלו על הפקלים והתחילו לרוץ לארץ ישראל. גם לאורך התקופה. גם לאורך תקופה, כמות האנשים שהיו כאן, לעומת לפני השואה, האחוז שהיה פה, בוא נזכיר את זה, בסדר? היום, כמה יהודים יש בכל העולם? מלי, 12 מיליון. 12 אומרים היום, זה הולך ויורד. 12 מיליון יהודים. אנחנו בונים על זה שהשוודים, האחוז אצלם זה ילד 1.2 למשפחה, ואנחנו הולכים על אחוזים יותר גבוהים. אחרת מזמן... זה הסטטיסטיקה. במדינות אירופה הממוצע של ילד למשפחה 1.2. אני עד היום מחפש את ה-0.2 הזה, איך הוא נראה ואיפה הוא מסתובב. לא הצלחתי בינתיים, אבל אמרו לי שמקבצים כל כמה 0.2 ועושים מהם אחד. אני אשמח לראות את המחובר הזה, איך 0.2 ממשפחה מתחבר לעוד איזה, לא יודע, אולי לא הבנתי נכון מה הם הסבירו, גם אפשרי. אני לא כל כך מתמצא בדברים האלה. בכל אופן, אז זה 12 מיליון, זה בתהליך דרך אגב של ירידה מתמדת. כן? שקוראים לזה בחוץ לארץ השואה השקטה. התבוללות בטירוף. בקהילה היהודית הכי גדולה אחרי ארץ ישראל, שזה ארץ הברית, ארצות הברית, אז שמה ההתבוללות זה משהו מטורף. זה משהו מטורף, מי שלא דתי, אין לו ביטחון. ודרך אגב זה ידוע וזה נאמר היום, הפוך על הפוך, ישראלים בכלל, ישראלים שיורדים לשם או שגרים שם, אחוזים גדולים מהם שולחים את הילדים שלהם לבת ספר דתיים בכלל. בספר דתי, למה? זהו, כי האחרים זה התבוללות מטורפת, מה שהולך שם. אז זה תהליך מסובך, תהליך לא פשוט. לפני השואה תוסיף עוד 6 מיליון, נגיד על 15, על 16, זה היה 22, וכמה היו בארץ ישראל? בהקמת המדינה היו 0.5 מיליון. בהקמת המדינה היו 0.5 מיליון לפני השואה? נגיד, נהיה לארג'ים, נעלה לבין 60 ל-100 אלף, נגיד. מה זה? זה כלום? זה לא אחוז אפילו. גורני. זה עסק מורכב. הגלות היא הקיום הגלותי, לעשות את השינוי לקיום ריבוני עצמאי, זה דבר שהוא לא פשוט לחלוטין. זה בדיוק כמו ילד. הוא גדל בבית של ההורים שלו, פתאום הוא צריך לצאת, להיות עצמאי, אז הוא צריך לקחת אותו, אני עושה לבד הכל, אבל נוח לו, שמבשלים לו, אותו מחפשים לו, עושים לו הכל. עכשיו ייקח אותך, ישים אותך בדירה בלי אפשרות לזה. אחרי שבוע אתה חוזר על ארבע בזחילה, פתאום צריך לבשל, פתאום לא מוכן לך אוכל, פתאום צריך חבס, פתאום צריך זה, פתאום באים מהחשמל, פתאום באים וזה וזה. עזוב אותי, כונס הביתה לבית של ההורים, תחבא מתחת למיטה, אמא מתי יש ארוחת ערב? וכולכם פה גברברים, שבועיים אני שם אתכם בדירה לבד, מנותק מהכל, בלי שום זה, מה זה? עכברים בזחילה. למה? לעבור ממציאות של של זיקה, של שיעבוד, של תלות, המציאות של עצמאות, זה דבר לא פשוט. כן, סוג סמכת, להיות הישון. בסדר? ומראשי האבות בבואם לבית השם אשר בירושלים, התנדבו לבית האלוהים להעמידו על מכונו. כן? התנדבו דברים כדי לבנות את בית המקדש. כי כוחם נתנו לאוצר המלאכה זהב דרקמונים, מטבע קדומה. שש ריבעות. 60,000 ואלף וכסף מנים 5,000 וכותנות הכהנים להבגדים של הכהנים, כותנות הכהנים 100. סיכום לעלייה הזאת, וישבו הכהנים והלוויים ומן העם והמשוררים והשוערים והנתינים בעריהם וכל ישראל בעריהם. שימו לב לחלוקה, הקבוצה האוכלוסייה הראשונה שמתוארת זאת המנהיגות הרוחנית הדתית, זו שקשורה לבית המקדש דווקא, כהנים לוויים וקצת מהעם, משוררים ושוערים, כן? והנתינים שהם העובדים, כן? העובדי רס"ר שסביב בית המקדש, בעריהם, אותם הערים שסמוכות לירושלים כדי שהם יוכלו להגיע לעבודה בית המקדש, ובנפרד מהם וכל ישראל השאר בעריהם. קודם הקבוצה שיש לה זיקה לבית המקדש, דבר שני, אחיהם כל ישראל. והיגע...
והרבה כסף מה שתורמו?
לא היית מצטער, לא היית...
לא, יחסית...
נגמים אותך לחתונה עם זה...
בדיוק הפוך,
ההערה כאן היא הערה מאוד נכונה. זה לא שהם התקמצנו, אלא הפוך. כסף, כולם שפכו, צ'קים... כולם נתנו, עזר, בדיוק, לזה, לא, גם רגש דתי, גם רגש דתי, אבל תקום אתה, תקח את עצמך, תצא משם, מי הולך? רק האנשים הבעייתיים בחברה, שאין להם אחיזה, שאין להם, לא התיישבו אותו, הם אומרים, יאללה, מה, ג'יפה פה, ג'יפה שם, מה זה משנה, בוא ננסה, אולי נלך שם. ויגע החודש השביעי.
זה רק העולים של יהודה, נכון?
יהודה, בנימין, כהנים לוויים ונספחים.
וגלות ישראל נשארו, הם לא הצטרפו אליהם?
גלות ישראל רובה ככולה בכלל הוגלתה למרחבים הרבה יותר גדולים. האזורים של הממלכה האשורית הם היו עוד לב אחד יותר מזרחה מעבר לאזור הבבל שבו ישבו גולי בבל. האזור האשורי הוא אזור שנמשך עוד מעיראק של היום, עוד יותר לכיוון פרס והאזורים האלה. וזה אחד. שתיים, האשורים גם ביצעו פיזור הרבה יותר חריף, ותזכור שהם היה להם עוד איזה 150 שנה. זאת אומרת, זה 80 שנה של הגלות הזאת, ועוד 150 שנה קודם הייתה הגלות ישראל של אשור. זאת אומרת, הם כבר איזה 250 שנה שם בשטח, לפני שהצהרת כורש בא. אז... כמעט לא אומר להם כלום. תזכור בדיוק את העיקרון שלימדנו גם היום, שאיך אתה מתנהל בגלות זה פונקציה של איך התנהגת בארץ בכלל. ועם מלכות ישראל כשהייתה בארץ לא היה מלך אחד שעשה הישר בעיני השם, והעבודה זרה שם השתוללה בטירוף. אז ודאי שכשהם הגיעו לאשור, העמוד שדרה הבסיסי הלאומי שלהם והתרבותי לא היה כלום. אז ההתאמות שלהם הייתה הרבה יותר מהירה, הרבה יותר חריפה. אם מצרפים לזה את הפיזור היותר קיצוני ואת משך הזמן היותר ארוך עד הצהרת כורש, בקושי היה על מי לשים שם יד. יש כן קבוצות, הקבוצה האחת שבה כן היו אנשי ישראל, וזה לאור העובדה שהאשורים לא עשו השמדה טוטלית של מלכות שומרון, וחלק לא קטן מהאנשים ברחו דרומה, וזה מתואר בספר מלכים, ברחו דרומה והשתלבו בתוך מלכות יהודה. אפילו חבר'ה צפונים, מנפתלי, מזבולון, פשוט ברחו דרומה והתחברו למלכות יהודה. אנחנו יודעים שירושלים בתקופת חזקיהו גדלה בצורה מאוד מסיבית בגלל הגידול הזה באוכלוסין, בירושלים וסביבתה. הרוב המוחלט יהודה, כן. רובנו היום אמורים להיות יהודים.
בנימין.
שבט יהודה, או בנימין, כן. אלה שהצלפים הם בנימין. כן, בנימין, הם היו... אתם לא קוראים תנ"ך ככה פעם לפעם? מומלץ. גם נכנס בכם, זהו, עכשיו, אתם רואים, יש זקן. אולי זה יעזור, גם זה לא יעזור, גם אם הרב יגאל יגיד וגם הרב אלי, אתם לא תעשו את זה. בסדר, אתם בחברה טובה. אלפי מאות בוגרים לפניכם, אחריכם דווקא הם כן משתדלים, כן, הם מציק להם. כן.
אפשר להגיד שיש צדדים מתשעה שבטים שחיים עד היום קייב.
ההפך, זה הבסיס לתזה הזאת, למה הרב אביחיל הולך ואוסף מכל מיני מקומות ומביא קוצ'ינים ופטנים וכל וחבר'ה כאלה. איך הוא מביא מדרום אמריקה, זה אני באמת לא מבין. אבל א', הכל אפשרי. אם אתה סוחב מזרחה, הרי האינדיאנים באמריקה, התיאוריה המדעית אומרת שהם גם הגיעו מאסיה. הם משכו מזרחה, הגיעו לאזור הצפון. צפון זה מזרחי, עברו את סיביר, הגיעו לחופים הצפון מזרחיים למעלה לצפון רוסיה, כן? ומשם הם עברו בקייקים, חצו דרך האזור של אלסקה, הגיעו לאזור ארצות הברית ומשם ירדו דרומה. אמיתי ב... מה?
אוח, בקייקים?
בקייקים, נו מה אתה לצד? מכירים את זה? אתם מכירים את האזורים פחות או יותר? לא, שזה לא מסתדר לכם, אה? בסדר, איך? כן, אז חלק מהשיטות זה טענות שזה היה בתקופות שזה... יש מחלוקת מתי זה התרחש, חלק הטענות שזה התרחש בתקופה שהיה חיבור יבשתי ממש, חלק בתקופות שהיה שם הקרח, וחלק מהתנועות האלה, אחרי שכבר הייתה אחיזה בצד השני, היה הגירה גם ב... לא, תקופות... זה תכלס, החבר'ה האלה, כל האינדיאנים, אדומי האור, המקרקפים למיניהם, הם בכלל הגיעו גם מאסיה. הם הגיעו מאסיה. ממילא, כיוון שכמו שאמרנו, השורים זרקו אנשים למרחקים מאוד גדולים, נוצר חיבור על ידי זה גם עם הודו, ופשוט הייתה תנועת אוכלוסין שפיזרה... לדוגמה, קוצ'ינים, חלק מהטענות הם שהם שייכים לשבט מנשה.
אם
אין טענות שהם שמרו באופן מלא. כל השבטים האלה שהוא מביא, אז שהוא אוסף שם, אז הוא מביא כל מיני סימנים, יש להם מגן דוד, יש להם כל מיני מנהגים דומים. מנהגים אנחנו מוצאים גם אצל עמים אחרים, שגם כאשר הם לא נצמדו לכל המסורת הדתית שלהם באופן מוחלט, אבל נשארו כל מיני שרידים של מנהגים למיניהם. באמת לכן חלק מהרבנים הם לא מבסוטים בלשון המעטה מהאיסוף השבטים האלו, והם גם מנסים לטעון שדברים כאלה קיימים, ההתפשטות של כל מיני סמלים ומנהגים, זה לא בהכרח מלמד על שייכות לעם ישראל. כשהרב עובדיה התיר, זאת אומרת קבע שהאתיופים אפשר לקבל אותם במבצע הראשון, אז זה היה סביב זה גם היה מאבקים לא פשוטים, אבל הרב עובדיה סגר את זה, התיר קדימה. בסדר? והגע החודש השביעי ובני ישראל בערים. החודש השביעי, איך? חודש תשרי. ויגע חודש השביעי, בעברית שלנו, הגיע. כלומר?
ראש השנה.
תמונת מצב, ראש השנה, ובני ישראל בערים. כל אחד יתמקם בזולה שלו. כל אחד יתמקם בנחלה שלו. ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלים. בראש השנה מתרחשת אספה של כל העולים, ואני מזכיר לכולם, זה לא סיפור כל כך גדול, כולם 40 אלף איש. מסתם אגב לא כולם באו, השאירו שומרים, עניינים, בסיסית וכל זה. לא סיפור כל כך גדול. ויקום ישוע בן יוצדק ואחיו הכהנים, זה הכהן, וזרובבל בן שלתיאל ואחיו, זה השליט. מה הפעולה הראשונה שהם עושים? ויבנו את מזבח אלוהי ישראל, להעלות עליו עולות, ככתוב בתורת משה איש האלוהים. ויכינו המזבח על מכונתו, כי בהמה עליהם מעמי הארצות, ויעלו עליו עולות להשם, עולות לבוקר ולערב, ויעשו את חג הסוכות ככתוב, ועולת יום יום, יום ביום רבי המספר כמשפט בר יום ביומו, ואחרי כן עולה תמיד ולחודשים ולכל מועדי השם וקודשים ולכל מנדב ונדבה, מיום אחד לחודש השביעי, קרי ראש השנה, החלו להעלות עולות להשם, והיכל השם לא יוסד. מה הם כן עשו? ויתנו כסף לחוזרים ולחרשים, ומאכל ומשתה ושמן לצידונים ולצורים, ולהביא עצי ארזים מן הלבנון אל ים יפו, כרישיון כורש מלך פרס עליהם. מה פעם, מה למדנו בפסקה הקצרה הזאת, א' עד ז'? אחד, עולי שבי ציון, עולי הגולה, מקדימים בניית מזבח עוד לפני בית המקדש. ייקח עוד הרבה הרבה זמן עד שבית המקדש ייבנה, א', סתם באופן מעשי, אבל גם מבחינת האירועים ייקח עוד הרבה זמן. שימו לב מתי מתחילים לעלות עולות. מתי מתחילים לעלות עולות? בראש השנה, ביום הראשון שפתחו בו, ביום הראשון שהם מגיעים, טק 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 מזבח, עולות. שאלה אחת, האם זה מותר הלכתית? שאלה שנייה, מה המטרה? אם אין בית מקדש, למה אתה מקימים מזבח? הרי זה חלק ממערכת שלמה, מה הקטע? בסדר? שתיים, שימו לב שהקמת המזבח הזאת היא לא הולכת פשוט, כי באימה עליהם מעמי הארצות. מי זה עמי הארצות האלה? אני יודע שעמי הארצות זה כאלה שלא למדו. בסדר? שלוש, למה דווקא, אם המזבח התחיל בראש השנה, למה מדגישים דווקא את חג הסוכות? מה העניין של חג הסוכות פה? היה גם כיפור, בסדר? שנה, למה מדגישים דווקא את חג הסוכות? בואו נתחיל לעבור ונסות להעלות איזה שאלה מספר אחת, האם מותר לבנות מזבח בלי שיש בית מקדש? תשובה, כן. כן. שאלה מספר 2, או שאלה 1 א', היה מותר להקים, עד שנבנה בית המקדש היה מותר להקים? מה? איך קוראים לזה?
במות.
מרגע שנבנה בית המקדש? נאסרו הבמות. נכון? נאסרו הבמות. אז איך מקימים פה את המזבח הזה?
אין
במקדש. נו. מי שהוקם את המקדש אין יותר, אסור להקים במות לחלוטין. נראה את זה בשיעור הבא ברמב"ם מפורשות. אסור להקים. איך? או, נו, מה? חייבים לומר שהמזבח הזה איפה היה? בהר המוריה. לא רק שהיה בהר המוריה, איפה הוא היה? בדיוק במקום המדויק שבו היה המזבח המקורי. זאת אומרת, זה לא הקמת סתם מזבח, זה חידוש המזבח במקומו המדויק. אנחנו נראה את זה ברמב"ם. המזבח מקומו מכוון ביותר, כותב הרמב״ם, הלכות בית הבחירה, תחילת פרק ב'. המקום שלו מדויק, ולא מזיזים אותו סטנטימטר.
בזכות שהיה עזרא, שהיה נביא שיכול
לראות
את הדבר.
לא עזרא, חגי זכריה הוא מלאכי.
לא,
יש דעות שעזרא זה מלאכי. אבל חגי זכריה הוא מלאכי. היו נביאים, נביאים עלו איתם מהגולה, והם הביאו כמה דברים. אחד הדברים שהם הביאו זה מקום המזבח. נראה את זה ברמב"ם בשיעור הבא, כדי שנראה כולנו את זה ביחד בכתובים. מכאן אתה רואה, אחד, שכן, ניתן להקים מזבח לפני שיש בית מקדש. יתרה מזאת, מכאן ניתן להקים מזבח גם אם בכלל חומות ירושלים לא בנויות. זאת אומרת, השטח של האזור שמגדיר איפה מותר לאכול קודשים, פרוץ. מותר להקים מזבח. שיטת הרמב״ם, שאפשר גם היום להקים מזבח. היום. וככה רצה לעשות הרב, איך? לא, רב נבד צה. לא. עוד אחורה? ודאי לא. מה נשאר? נו, איזה עוד ציונים יש? קדימה, תתחילו לזרוק, אולי תעשו איזה בינגו. הרב קלישר והרב אלקלעי, אחורה אחורה, בגרות, היסטוריה, כיתה י"א, כן, מבשרי הציונות, בסדר? שמה. הרב קלישר הוציא ספר שנקרא דרישת ציון, וחלק ממנו הוא הוכיח הלכתית שניתן, ולדעתו גם צריך, להקים מזבח קודם. הבסיס שלו לזה, זה מה שכתוב פה. לא שהוא אמר, וואלה, עזרה גם יקים גם אני. הרב קלישר היה גאון עצום בהלכה, והוא הוכיח מהגמרות, כן? הוא הוכיח מהגמרות שניתן להקים מזבח ולהתגבר על כל הבעיות, גם על הבעיה שאנחנו תמאי מתים, שניתן להתגבר על כל הבעיות ולהקים מזבח, והוא טען שאם יקימו את חדשות המזבח ויחדשו את עבודת הקורבנות, זה יהיה מנוף אדיר לשיבת ישראל לארצו. ועלו עליו כל הרבנים ולא יוצא מן הכלל, והיה שם מאבק שלם, קרנבל שלם היה. על הבסיס לדבר הזה הוא מה שאנחנו פוגשים פה, שהצעד הראשון של השיבה לארץ, לירושלים, לבית המקדש, הוא הקמה של המזבח. הוא הקמה של המזבח, חידוש הקורבנות, וזה נתפס גם בספר עזרא, גם דורות כמוכם עדי הרב קלישר, כצעד ראשון בשיבה לארץ ישראל. מדוע? משום שחידוש הקורבנות כשמו כן הוא חידוש קורבן, 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 מה הוא? מלשון קרבה, קרבה, קורבן התמיד, קרבה תמידית, בסדר? קרבה תמידית. לכן החידוש של הקורבנות הוא הצעד הראשון בהפיכת ההרחקה, בשבירת הגלות. מה הגלות היא? הרחקה. הצעד הראשון שאנחנו עושים כשאנחנו שווים, קרבה, התקרבות, קורבנות, חידוש הקורבנות, בניית המזבח. ממילא גם נראה, אנחנו רואים גם פה, הבאנו את הרב קלישר ונראה ברמב״ם, ממילא למזבח יש כאילו איזה מין מעמד עצמאי. כי השלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. העבודה בבסיסה, עבודת הקורבנות, שבמקום נתקנו אחרי התפילה, יש לה מעמד מיוחד.
אבל אמרת שזה חלק ממערב, זה חלק
ממכלול. מכאן אנחנו למדים שזה חלק ממכלול, אבל למזבח ולעבודת הקורבנות, לקרבה, לחידוש הקרבה שדרכו, יש מעמד בפני עצמו, מעמד עצמאי, שמכוחו הדבר הראשון שעושים שבי ציון, אפילו שיקח להם עוד המון זמן לבנות את בית המקדש, קודם כל הם בונים מזבח, קודם כל הם מחדשים את הקרבה, קודם כל הם מחדשים את קורבן התמיד ואת הזיקה התמידית שבין העם היושב בארץ לבין אלוהיו.
יכול לדבר על העניין של הוראת שעה.
זאת דרך אגב, שנייה, זאת דרך אגב הסיבה שכשקוראים בגמרא בתענית, בדף חף נראה נדמה לי, או חף משהו, כפחת, סליחה, שחמישה דברים הראו לאבותינו בי"ז בתמוז, חמישה דברים הראו לאבותינו בתשעה באב, נכון? אחד מהדברים, הדברים שכתובים על י"ז בתמוז, זה נשתברו הלוחות ובטל התמיד ושרף אפוסטמוס את התורה ומצלם בהיכל ובקעה העיר, נכון? הסוגיה של ביטול התמיד זה לא סוגיה צדדית שם, היא הבסיס של הכל. ברגע שבוטל התמיד, ניתן היה להבקיע את העיר. מדוע? כי ביטול התמיד הוא ביטול הקרבה שבין העם לבין הקדוש ברוך הוא. ברגע שהקרבה הזאת בוטלה, העיר, הקירות זה איזה פרש, זה כלום. הבקעת העיר היא בנויה על ביטול התמיד. בסדר? כי החומות הפיזיות הן כלום אם אין את החיבור הפנימי. הושמד החיבור הפנימי, בוטל התמיד, קורבן התמיד, הקרבה הנצחית. עכשיו פרק את הקירות, זה בית שרוף שרפת, זה מה שאמרו לטיטוס. אותו דבר בבית ראשון. בדיוק את הפוך, עושים שווה העגולה. הדבר הראשון שהם עושים, צ'פ, מחברים את הקרבה, מחברים את קורבן התמיד. מחברים את ערוץ הקשר, פותחים מחדש, את ערוץ הקשר של העבודה ושל התפילה עם הקדוש ברוך הוא. אבל גם הדבר הזה הוא לא פשוט. עכשיו, סליחה, לכן מדגיש ספר עזרא שמעלים עליו דווקא לענות עליו עולות. יהיו אחרי זה גם נדבות, כן? נדרים, נדבות, גם קורבנות אחרים. אבל הקורבן הבסיסי שמעלים עליו זה עולות. מדוע? כי העולה, כשמה כנימה מיוחד בעולה למעוד הקורבנות האחרים, עולה כלילה שהיא לא חטאת על חטא, היא לא שלמים שכולם מתחלקים בהם, לא כל מיני קומבינציות. זה הקורבן שמבטא יותר מכל הקורבנות את הטוטליות של הקשר לקדוש ברוך הוא. לכן זה הדבר הראשון ששווה הגולה עושים. חברים להשם אלוהי ישראל. אבל אפשר לראות כאן שגם הדבר הזה לא כל כך פשוט. ויכינו המזבח על מכונתו, מכונותיו, סליחה, ולפי פסוק ו' זה כבר קרה בראש השנה עצמו, כי מיום אחד לחודש השביעי, פסוק ו', החלו לעלות עולות להשם, והיכל השם לא יוסד או טרם יוסד. אבל ההכנה הזאת שהמזבח על מכונתו זה לא כל כך פשוט, כי באימה עליהם מעמי הארצות, ויעלו עליו עולות להשם, עולות לבוקר ולהר. פה מתברר פתאום, הפסוק התמים הזה מתברר, שבו העסק לא כל כך פשוט. עד עכשיו קראנו, חשבנו, אוקיי, זרקו את עם ישראל, עברו 80 שנה, עכשיו חוזרים, פתאום מתברר שהשטח לא כל כך ריק. מסתובבים בו כל מיני חבר'ה. אומרים, סלח, סלח, מי אתה? אומר, מה זה מי אני? זה השטח של אבא שלי. פעם היה של אבא שלך, תתחפף. זה הסרט, תסתכלו פרק ד', וישמעו צרי יהודה ובנימין, כי בני הגולה בונים מיכל להשם אלוהי ישראל, ויגשו אל זרובבל ואל ראשי האבות ויאמרו להם נבנה עמכם. ואנחנו גם רוצים להשתתף, נעשה מיזם יהודי, יהודי שומרוני, מיזם אוניברסלי. להפך, זה גם התפתחות רוחנית. עד עכשיו זה היה רק אלוהים שלכם, עכשיו להפך, תרחיבו הפצת תורה. למה לא? תסתכלו, ואמרו להם נבנה עמכם. למה? כי ככם נדרוש לאלוהיכם. בואו, אנחנו יכולים להתחבר. ולא, זה הלעג המקראי, באמת הכוונה היא לא אליו, אבל הכתיב כותב את זה באלף, ולא, בסדר? ולא אנחנו זובחים מימי סרחדון מלך אשור המעלה אותנו פה. ויום עליהם זו בבל ויום של זרות יעבוד לישראל, לא לכם ולאו לבנות בית אשל אלוהינו, כי אנחנו יחד לבני השם אלוהי ישראל, ושזרנו מלך כורש. ויהי עם הארץ מרפים את יד עם יהודה ומבהלים אותם לבנות. כיוון שמבהלים אותם, אז באימה עליהם מעמי הארץ. הסבר, ובו אנחנו מסיימים. שני המושגים החדשים כן שלמדנו הם עמי הארצות או עם הארץ, או בשמם האחר על פי ההתנהלות שלהם צרי יהודה ובנימין. בסדר? מי זה החברה האלה? הם בעצמם מעידים בפרק ד', מימי אסר חדון, אסר חדון מלך אשור המעלה אותנו פה. כן? הם אומר זה החברה שגרים בעיקר בצפון, מצפון לירושלים, בסדר? באזור השומרון, וזה עמים שונים שהאשורים הביאו לפה במסגרת אותם חילופי אוכלוסין שהם ביצעו כדי למנוע מרידות. זה הביטוי עמי הארצות, זה עמים שונים שהובאו לפה לארץ והתיישבו כאן. מה ההבדל היסודי בין עם ישראל לבין העמים הללו? שהעמים האלה כשמם כן הם עמי, הם עם הארץ או עמי הארצות. זאת אומרת, מה שמגדיר את זכותם או את היותם כאן זה הארץ. אתה שואל אותו מה אתה עושה פה? הוא אומר, מה אתה רוצה? אני יושב פה, אני הייתי פה קודם. אומר, מה פתאום היית קודם? אני הגעתי פה מציאת מצוא. אומר, אבל הלכת. כל מערכת הטיעונים שלו זה הארץ, זה הכוונה עם הארץ. העם שכל מערכת הטיעונים שלו היא טריטוריאלית נטו, אין לו טיעון אחר. אין לו דבר עם הכנעני, דבר עם ההוא, דבר עם הזה, הוא יגיד לך, מה אני פה? פה אני משש ימי בראשית, אני פה, האלוהים שלי נתן לי את הארץ. שאלת מואבי, מה אתה עושה פה? הוא יגיד לך, כמו שאלוהי מואב נתן לי את הארץ הזאת, בוא אתה רוצה תעסק איתו, תראה מה יהיה לך. אתה אומר להמוני, למה אתה פה? הוא לא אומר לך כי אבא שלי גר פה. הוא אומר, מה פתאום? כי האל שלי נתן לי את הארץ הזאת. רוצים הוכחה? תסתכלו בספר שופטים. מהר מהר מהר, הזמן נגמר. ספר שופטים, יפתח. יפתח, י"א. וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור, מה לי ולך? כי באת אליי להילחם בארצי. פסוק י"ב. ויאמר מלך בני עמון אל מלכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים, מארנון ועד היבוק ועד הירדן, ועתה השיבה אתם בשלום. ויוסף עוד יפתח וישלח מלאכים, ויאמר כה אמר יפתח לו, לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו הם מתווכחים, כל הזה, ההוא לקח, זה לקח, זה כן לקח, זה לא לקח. פסוק חף ג' ועתה השם אלוהי ישראל הוריש את האמורים מפני עמו ישראל, ואתה תירשנו? סימן שאלה. הלא את אשר יורישך כמו שאלוהיך אותו תירש, ואת כל אשר הוריש השם אלוהינו מבנינו אותו נירש. תתו. ומלך עמון מבין את השפה הזאת על הכפק, יפתח מדבר איתו בשפה שלו. מה, הוא מחזיק מכמו של אלוהי עמון ואלוהי מואב? לא סופר אותו בכלל, רק הוא מדבר אליו בשפה שלו. דבר לו בשפה שלו, לשיטתך. אז הנה, אבל מכאן רואים שזאת תפיסה שגורה ומובנת אצל כל הגויים. אני יושב בארץ הזאת כי אלוהי נתן לי את הארץ הזאת. מי הכי מצחיקים? היהודים. אתה אומר לו, למה אתה יושב? הוא אומר, תראה, יש לי שיקולים ביטחוניים, כלכליים, בבו, בבי, בבא, 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 בבא. ואלוהים? לא, לא, אלוהים, אני לא מאמין באלוהים, אז אני לא... בסדר? יהודים טובים. גוי פשוט! גוי פשוט! שאלו את האמריקאים איך הם קיבלו את אמריקה. מביא לך, thank God. הם לא עושים ככה, כי הם לא... תראו, אלוהים על הדולר שלהם. תדע, הציניקנים אומרים שהדולר הוא אלוהים שלהם. תיסו, אל תיסו, אבל תקראו קצת חומר על דרום ארצות הברית, תראו מה זה. כל הפנאטים פה במדינה, הם צמחונים לעומת מה שהולך שם מזה. תוציא מילה אחת, נראה אותך, תגיד משהו ככה, לא איזה. רובי צייד, צ'אק, שני קנים, בום. פנו. היי, דמר, זה לא... פה זה צמחוני, מה שהולך בו, גבעות, מגבעות, זה גבר. מוזיאון של נזירות שתקניות, לעומת מה שהולך שם. אבל על הזמן, אלה בכלל לא שמעו על הפלורליזם וההתפתחות העולם וכל מיני דברים כאלה, ממש לא מעניין אותם. אלוהים עובד שם שעות נוספות, והוא גם יורה לפעמים בין העיניים. בסדר? התפיסה השגורה. אז מה שונים המאה הארצות? שהמאה הארצות הם לא באו פה בגלל זה. אין להם טענה, זה לא חשוב לך. הם טוענים, אנחנו פה. אנחנו פה, אתה לא יכול לסלק אותנו. אנחנו נמצאים כאן. ולכן הם באים ואומרים, ככם נעבוד. עכשיו הם באים בהפוכה. הם אומרים, ככם נעבוד, נבנה עמכם. כי ככם נדרוש לאלוהיכם. למה אבל? ולא אנו דובחים עם מלך תחדון, מלך אשור מעלה אותנו פה. הביאו אותנו פה, אמרו לנו, תשמעו פה, זה האלוהים. ואז עוד ספר מלכים, ראינו את זה ביחד. שאת השם אלוהי ישראל הם יראים, ואת אלוהים הם עובדים. אז מה הזיקה שלכם לפה? לא האלוהים שלכם ולא האלוהים הזה, כי אנחנו פה. בסדר? זה השוני המהותי בין הזכות של שבי ציון על הארץ, של עם ישראל על ארצו, כפי שהיא עולה מכאן, המקדש, השגחת השם, לבין המאה הארצות, וזה הוויכוח. נטבע כאן עיקרון יסודי שהוא חוזר בכל ההיסטוריה של עם ישראל. לעולם אין עם ישראל מקבל את ארץ ישראל מוכנה וריקה. פעם ראשונה פרשת לך לך, ויעבור אברהם בארץ, עד מקום שכם, עד אלון מורה. איזה בסה, למה לא הגעת 5 דקות קודם? זה מהותי, זה הכנעני, עד בארץ. יציאת מצרים, אותו דבר, מגיעים סוף סוף לכאן, 31 מלכים יושבים ביריחו, וזה המנשה לא הוריש את זה, והוא לא הוריש את זה, והכנעני פה והכנעני שם, תמונת מצב, סוף ימי יהושע, גן חיות, היהודים בתוך כל הזה, מה זה פה? אף אחד לא מחכה, לא מתפנה מרצון. עם, אומה אחת התפנתה מרצון. גרגשי פנה והלך לו. הדוגמה, הסיפור הזה שחזר, זה לא סיפור היסטורי. זה בא לסמן בדיוק את הנקודה הזאת, שאף פעם עם ישראל לא מקבל את ארץ ישראל ריקה. היא הובדחה לו מהקדוש ברוך הוא, אבל הוא מקבל אותה בדיוק במצב הקצה ההפוך. בסדר? עזרה ונחמיה, אותו דבר, הנה אנחנו רואים, יצאנו ל-90 שנה, ולא, יש מי שמלא את הוואקום, ואותו כנל בדורותינו אנו. יצאנו לאיזו הפסקת תה קטנה, 2000 ומשהו שנה, שלק, אתה אומר למה אתם עושים פה? הוא אומר, אנחנו פה, אנחנו פה, תגיד לו, מה, למה, מי? אנחנו פה. אנחנו פה, למה? זה בדיוק המושג עם הארץ, זאת אומרת, עם, שאין לו מה להגיד לך חוץ מזה שאני יושב בארץ הזאת. בסדר? היא יכולה להיות טענה חזקה, אבל היא לא חזקה כמו הטענה הארץ הזאת ניתנה לי על ידי הקדוש ברוך הוא.